טוב, הברכה הבאה, מקבץ נדחי עמו ישראל. טוב, דבר ראשון, כשמסתכלים על הברכה, אני חושב שזה מקובל מאוד ככה בהסתכלות רופפת, או יותר נכון בזיכרון, לחשוב שיש כאן ברכה בנוגע לארץ ישראל, המקום שלנו, הקשר שבינינו לבין ארץ ישראל. ואני חושב שכל מי שמסתכל על הברכה מבין מיד שזה לא נכון. הנושא של הברכה איננו ארץ ישראל, אלא קיבוץ גלויות, שזה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר במונחים שכתובים בברכה. הברכה מדבר על קיבוץ הנפרד. עכשיו, אני לא רוצה מישהו לא יבין אותי. זה לא יעלה על הדעת, ובסוף השיעור, אני חושב שזה יהיה עוד יותר ברור למה לא, אבל זה לא יעלה על הדעת שקיבוץ גלויות יתבצע במקום אחר. כן, אנחנו לא היום באים לבחון את תוכנית אוגנדה. כן? אבל זה לא הנושא, הנושא הוא מה, על מה אנחנו מתפללים. או יותר נכון, מה שאני אומר מיד שהתחלנו בסדרה הזאת, כדי להבין את הברכה, הנושא של הברכה זה הצורך, שהברכה זה הפתרון שלו. הברכות נובעות מצורכי האדם. האדם מקריב את צורכיו, אדם מעמיד את צורכיו בפני השם, זאת עבודת השם, זה מה שאמרתי לפני 3 חודשים כשהתחלנו. הצורך שמתואר בברכה הזאת זה לא הגעגועים שלי למקום הקודש, אלא הבעיה היא הפירוד והפיזור של עם ישראל. הדבר הזה מתחיל מההתחלה. תקע בשופר גדול לחירותנו, בסנס לקבץ גלויותנו, וקבצנו יחד נאבק כנפות הארץ, ואם זה היה נוסח אשכנז אז גמרנו. אז נכון שבנוסח ספרד יש עוד מילה שם. העוד מילה הזאת באה להגיד שלא ייתכן שמקום אחר, אבל זה שמוסיפים עוד מילה זה לא משנה את העובדה שלא מתפללים להגיד לארץ ישראל, מתפללים שבקבץ נדחי נאבק כנפות הארץ. של ארצנו. ומה שבאמת מוכיח את זה, זה החתימה. החתימה זה באמת החתימה של הכל. וקבץ נדחי עמו ישראל. ארץ ישראל לא מוזכרת בחתימה ולא בפתיחה. זה אולי, מה אני יכול לגדם? מתפל נוסח אשכנז. אני לא חושב שנוסח ספרד צריך לשנות כאן כלום. זה תוספת, כדי שלא תחשבו שאנחנו נוסעים לאוגנדה. אבל הנושא של הברכה זה שהבעיה שלנו, הצרה, יש צרה וגאולה, יש מחלה ורפואה, יש חוסר מזון וברכת השנים, יש חטא ויש תשובה ויש בורות ויש דעת, וכאן יש פיזור ופירוד. זה הנושא של הברכה. עכשיו, צריכים להבין למה. כלומר, יש ברכה אחרת, שהוא לא בנושא ארץ ישראל, אבל אם מדובר ב, אני צריך להיות יותר מחובר למקום קדוש, אז יש ברכה שכן עונה על הנקודה הזאת, בברכת ירושלים, לא בברכת ארץ, בברכת ירושלים, שתבוא רק בעוד שלוש ברכות אחר כך. כדי להבין למה, אז אנחנו נעשה מה שאנחנו נוסעים. אנחנו ננתח את הלשון של הברכה וננסה, קודם כל נשאל שאלות, ואז ננסה להבין למה חזרת בחרו לנסות, לנסח את הברכה כפי שניסחו אותו. דבר ראשון, כשנוסע בברכה הזאת, דבר שמיד מתרשמים ממנו, כי זה כבר מתרשמים ממנו אם מסתכלים ולא רק מתפללים, אם זוכרים שאנחנו לא מתפללים מייז כיתה א', הלשון של הברכה היא מאוד מיוחדת. בגלל א', הציוריות, המליצתיות של הברכה. כלומר, זה נכון, כולם מזהים מיד את הפסוק שתחילת הברכה מבוססת עליו. והיום הוא יתקע בשופר גדול, במרצה שוב נכון ארץ ישראל, יש קשר בין שופר לבין קיבוץ נידחים ועבודים. טוב, אז נשאל על הפסוק, אבל אני שואל על הברכה. תקע בשופר גדול, מה? הברכה הוא המשפט השלישי. מקווה זידחי נרווה כנפות הארץ. אבל זה פותח שכשברוך הוא, אנחנו באמת רוצים, זה חשוב לנו מאוד שכשברוך הוא יתקע. חשוב לנו שהוא יקבץ. מה זה התקע בשופר גדול? במשפט השני עוד יותר, בסן נס לקבץ גלויותינו. אז יש כאן מליצות של שופר ונס, שאני אומר, דורש עניין, תפילה לא בדרך כלל, תפילה 18, זה לא פיוט, זה תפילה, הדברים הם מאוד ענייניים, מאוד פשוטים. אני צריך את א', תן לי את א'. פתאום כאן אנחנו נהיינו נביאים, נהיינו פייטנים. ומדברים על שופרות ונסים אז אני רוצה להבין את זה. זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה. מה זה לחירותנו? הנושא של הברכה זה קיבוץ גלויות. זה הנושא של הברכה הוא לא להוציא אותנו מעבדות לחירות. יש קשר בין הדברים. אני לא אומר שזה זר לחלוטין. ברור שההיסטורית, אני אגיד ככה, השאלה שאני שואל עכשיו הוא במיוחד חזק בימינו, שהקשר בין שיעבוד לבין גלות ופיזור הוא לא ברור, הוא לא קיים. אבל זה ברור שהיסטורית יש קשר. כלומר, הסיבה שהיהודים הם מפוזרים בעולם זה בגלל שהם משובדים על ידי הגויים. אבל לא צריכים להגזים. גם חז"ל ידעו שהסיבה היחידה שהיהודים, יש יהודים בגלות, זה לא רק בגלל שהגויים לא נותנים להם לחזור. גם חז"ל ידעו שבבניין בית שני, אז יהודים חזרו גם שהיו יכולים לחזור, שלא חזרו, רק 30,000 חזרו בשיבת ציון. כבר אז היו יהודים שמצאו משהו להשאיר את עצמם בחוץ לארץ. אבל טוב, זה נכון, אולי בשפה של חז"ל, אולי בתפיסה העקרונית של חז"ל, אבל לא בתפיסה המציאותית שלהם, ברור שיש, אני מסכים שיש קשר בין מה מחזיק אותנו בחוץ לארץ, זה השיעבוד. כיוון שהיום זה פשוט לא נכון, זה לא בליבנו, אולי אני חושב זה נכון באיזושהי שיטה רוחנית עקרונית, אבל יהודים שנמצאים וכואב להם הפיזור והפירוט של עם ישראל, זה לא כואב להם השיבוד כי הם לא משובדים. אז וגם טוב, מידת הנכונות או לא הנכונות של הקשר, אפשר להעביר איזו שיחה שלמה, בכל מקרה זה לא אותו נושא. כלומר, רוצים להתפלל על פריקת עול השיבוד, זה שייך לברכת גאולה לפני כן. יש לנו צרות, אז יש גאולה. כאן מדובר בנושא אחר, במקבץ להתחיה מאוד ישראל. אז מה זה תחש שופר גדול? לחירותנו. למה דווקא לחירותנו? שאלה שנייה. שאלה שלישית, מה זה שופר גדול? אם כבר מליצות, אבל מה ההבדל בין שופר גדול לבין שופר קטן? כשבוכו יתקע בשופר קטן לחירותנו, אז לא נבוא, אז לא נשתחרר. מה הפשט? עכשיו, ברור שזה הפסוק, מה שכתוב בפסוק. ביום הוא ייתקע בשופר גדול, ובא עובדים מארץ אשור. טוב, למה שופר גדול? זה הדרך בניגוד, קודם כל אני שואל למה שופר. אבל עובד, למה שופר גדול? אני שואל, מה הפשט? מה זה שופר גדול? מה זה שופר קטן? זה שלושת השאלות על המשפט הראשון. המשפט השני זה אותו שאלה כמו המשפט הראשון. למה המליצה הזאת? מה הפשט וסנס? מה זה בא להגיד? זה כבר, זה אותו שאלה כמו השאלה המשפט הראשון. מה? כן, טוב, ברור, כן, הכל זה פסוקים. אם זה לא פסוקים, אז הם לא יגידו את זה. ושאלה אחרונה על החתימה. בחתימה, וזו הברכה היחידה שזה מופיע, וזה די מדהים, החתימה מנוסח במילה שלא מופיע בברכה עצמה. בקרב פיזור, היינו, בקרב פיזור, מה כתוב? נו? בקבצנו כתוב, בקבצנו מה כתוב את הארץ? מקבץ נדחי עמו ישראל. הנידחים לא הוזכרו בברכה עצמה, וזה לא קורה בשום ברכה אחרת. לפעמים יש שמות נרדפים והחתימה תהיה אחד מהם, כן, כמו בחונן הדת. דיברנו על דת, בינה והשכל וחוכמה, אז בחרו באחד מהם, דת. אבל אין מקרה שבו הנושא או השם עצם של החתימה היא לא הוזכר בכלל בברכה, לא מדובר על נידחים שם. וכאן כתוב נידחים. כמובן נידחים זה עוד פעם מאותו פסוק שההתחלה כן מובסס עליהם. התקע בשופר הגדול זה בשופר הגדול ייתקע ובאו העובדים, שוב כתוב עובדים, מהמשך הנידחים בארץ מצרים. אז מה היחס, רוצה להבין מה היחס בין פתאום, בואו נשאל את השאלה צורת אחרת, חז"ל דווקא הכניסו כאן את הנידחים אחרי שלא הזכירו אותו לפני כן, מה הם רוצים להגיד במילה הספציפית הזאת. טוב, זה אלו הם השאלות שאנחנו רוצים לשאול. אני חושב שעצם, אם אנחנו חושבים על עצם הברכה, אם אני צודק בניתוח שלי של הנושא, ואני קשה לי יותר שאני לא צודק בזה, זה פשוט הנושא, ואם אנחנו זוכרים שאני אומר שהברכות הן לא על דברים מעניינים, אלא על הם צורכי האדם, אז הברכה, נושא הברכה הוא, כלומר הרע, הבעיה, הצורך, החסר הוא הפיזור. יש דבר שצריכים לתקן, יש דבר שזה מפריע לי, שיש לי, זה מעיק עליי, ואני בא לקדוש ברוך הוא שיספק את הפתרון. לפני כן זה היה רעב ומחלה וחטא ובורות וחוסר סליחה, ועכשיו זה עצם הפיזור והפירוט של המסעה. זה דבר רע. והקדוש ברוך הוא יתקן את זה על ידי זה שהוא יאחד, ילכד אותנו ביחד. למה הפסוק מתחיל בדימויים של תקע בשופר גדול ובסנס? אני חושב שזה ברור כמה שחזר רומזים, וזה רמז, כמו בברכות הקודמות, הנושא נשאר אותו נושא, אבל הרמז הוא מאוד חשוב להבנת הנושא. מה מלכד את עם ישראל ביחד? אם יש ליכוד, אז יש, כלומר, לא חייב להיות ככה, אבל ליכוד כאן הוא בגלל שאנחנו מתלכדים מסביב למשהו. תקע בשופר גדול לחירותנו, כשברוך הוא יתקע בשופר, איך זה גורם לקיבוץ גלויות? כשהשופר נתקע, אז אנשים נקראים לשופר, זאת קריאה, כן? אז מתלכדים מסביב לבר תוקע, או לשופר עצמו. ובברכה אנחנו אומרים שקדוש ברוך הוא יתקע, אז הברכה אומרת, לא רק שלא נהיה מופרדים, נהיה ביחד, אלא נהיה ביחד מסביב, או לקראת הקריאה של הקדוש ברוך הוא. המשפט השני אומר את זה יותר, בשא נס. מה זה בשא נס? מה הפסוק שבשא נס מבוסס עליו? משהו יהודי יותר, לא גויים, כן? טוב, אין לך נעמה, יש יותר מפסוק אחד. אני חושב שפסוק יותר קרוב זה, אם אנחנו חושבים, יכול להיות שאני עכשיו יש לי קצת דעה קדומה, כיוון שהתחלתי מתפילת ראש השנה, ברגע שראיתי את קו השופר, אז אני נזכרתי בפסוק, פסוק התשיעי בשופרות, שזה ויבא מורי תקע בשופר גדול בעמודים. אז הפסוק הקודם הוא כל יושבי טבע בשוח נערץ כנסו עני שרים תראה וכל השופר תשמר. אבל זה נכון, פסוק המקרים זה אותו דבר. איך הנס עובד? הנס הוא עמוד, כן? שמים נס על ההר, מין דגל, כן? זה מין דגל על ההר. ומה קורה? מה הקשר לזה לבין קיבוץ גלויות? למה עשה נס לקבץ גלויותנו? כי מתכנסים מסביב לדבר הזה. כלומר, הכינוס זה לא רק שאני מתחבר אליך, אלא שאנחנו מתחבים מסביב למשהו. עכשיו, הדימוי של שופר, מה הקשר בין שופר לבין מה שקורה פה? אז אני יודע, השופרות, יש כמה מקומות ששופר מופיע. אני אגיד מה שאני חושב שהוא לא נכון כאן, אבל זה נמצא בטור, זה מקור טוב. הטור אומר, מה הקשר בין שופר לבין קיבוץ גלויות? אז הוא אומר את הדבר הבא, הלו, קיבוץ גלויות זה לאיזו מטרה? כדי שאחר כך אנחנו נעלה לירושלים, שזה פסוק מפורש. כבר רשמתי כאן את הטור, שתקע רגע. פשוט לא, אני רץ מהחתונה, אז אני קצת מבובל, ואני לא יכול לקרוא את הכתב יד שלי. איפה כתבתי את הטור? כותב הטור, לפסוק הזה, נו. והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובא דמי ארץ אשור ונכן לארץ ישראל, וישתחוו לשם, הר הקודש בירושלים. אז אומר הטור, השופר כאן זה השופר של על זבחיכם ויעל עולתיכם, ותקטם בחצוצרות. שזה כתוב חצוצרה ולא שופר, אבל גם בראש השנה אנחנו החלטנו שמתבלבל בין חצוצרה לבין שופרות. זה פסוק של שופרות, כן? אז הטור אמר, כיוון שתוקעים על הקורבנות, אז לכן תקע בשופר גדול לחירותנו, כי זה למטרת הקורבן. עכשיו, למה אני חושב שזה לא נכון? כי למרות הפסוק הזה, ויש עוד פסוקים בצורה כזאת, אבל חז"ל כאן בחרו בצורה מאוד מודעת להפריד במרחק בין קיבוץ גלויות לבין וישתחוו לשם הר הקודש בירושלים, לבין מכת ירושלים. אז להגיד שאנחנו תוקעים בברכה הזאת, בברכה ה-11, בגלל שזה זה דין, הוא אומר את זה בכלל הלכתית, זה דין פקיעת חצוצות על גבי קורבנות, ועוד שלוש ברכות, נראה לי מוגזם. זה לא קשור. אני חושב שזה פשט הוא בדיוק הפוך. הפשט של הטור זה שתוקעים בגלל כלומר, למה תוקעים הלכות עשרות? הקורבן מחייב שופר. אני חושב זה מה שכתוב כאן, תקע בשופר גדול לחירותנו. זה קריאת שופר שמזמין משהו, לא שמגיב למשהו. אם אנחנו מסתכלים, נקודה פשוטה שאני מקווה שכל אחד מבין, למרות שהיא כאילו פשוטה בגלוי, אבל היא פשוטה. מה הפשט של שופרות בראש השנה? יש שלוש ברכות, הברכת שופרות. יש ברכת מלכויות, הנושא של ברכת מלכויות הוא מלכות. הנושא של ברכת זיכרונות הוא זיכרון, כלומר, דין ואהבה גם יחד. כלומר, התייחסות מהקדוש ברוך הוא גם בדין וגם בזוכרין לטובה. מה הנושא של ברכת שופרות? מה, איזה תמה של ראש השנה מתבטא בברכת שופרות? לא שופר, שופר זה פשוט דין, אבל מה הנושא של הפסוקים שמביאים כל הפסוקים, עשרה הפסוקים שכתוב בהם המילה שופר, ולכן הם פסוקי שופרות? אז הנושא הוא לא פשוט, אבל אם נוראים את ההקדמה של חז"ל, איך זה מתחיל, ההקדמה של שופרות? אתה נגלה את הבנן קודשך, זה נכון שזה יהיה שלושת הפסוקים הראשונים. אבל התפילה לפני הפסוקים הוא לא רק הקדמה לפסוק. נגיד בזיכרונות, מסבירים מה זה זיכרונות, ואז יש משפט אחד, וגם את נוח ואהבה זכרת. רוצים איזשהו משפט קישור. כאן זה הכל קישור, למה? כי זה הנושא. מה הנושא של שופרות? זה גילוי שכינה. שופר זה גילוי שכינה. תוקעים לפני בוא המלך. השופר זה פשוט, זה המציאות האקוסטית במקרה כזה, של גילוי שכינה, אבל גילוי שכינה ממש, תמיד יש שכינה, כן? שכינה שורה. אבל יש גילוי, מתן תורה, זה גילוי שכינה בעבר. הפסוקים של כתובים, שתמיד באים שנית, בגלל שהסדר ב-18 של ראש השנה, זה זמני ולא פסוקי. אז כתובים שהם ההווה של גילוי שכינה, שזה גילוי שכינה פחות דרמטית, בכל יום ויום. והפסוקים האחרונים זה, כולם פסוקי משיח, פסוקי הנביאים, שהם גילוי שכינה לעתיד לבוא. הפשט של תקיעת שופר זה גילוי שכינה. מה הקשר בין גילוי שכינה לבין קיבוץ גלויות? כי זה מה שמלכד. אנחנו לא מבקשים את הנקודה, או רק, אני רוצה להגיש מנה רק, לא רק את הנקודה הפוליטית. אנחנו רוצים לגור במדינה שהחברה היא יהודית ולא מפוזרים בין הגויים בכל קצוות תבל, כי זה נעים לנו, כי יש יותר קל לעשות מניין. כלומר, זה השאלה אם רוצים לשרת ביחידות מורפות או נפרדות. יותר קל לעשות מניין אם יהיה קיבוץ גלויות של ישיבות ההסדר. זאת לא השאלה פה. השאלה פה זה שאחדות של עם ישראל היא ייחוד השכינה. זאת הנקודה פה. התפקיד של עם ישראל בעולם הוא לייחד את שמו יתברך. והמציאות שבו העם ישראל כעם, לא כיחיד, אלא כעם, מפוזר ומפורד בין הגויים, זאת פגיעה בייחוד שם שמיים בעולם. גם מלכות השם בעולם, שהוא מלכות על כל העולם, אבל אנחנו יודעים מכל הנביאים ומכל התפילות שלנו, שמלכות השם על העולם זה מלכות ישראל, שמתרחב כאילו על כל העולם. הקשבוך הוא מלך של ארץ, כמו שהרמב"ן מסביר, ממילא על, 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 על הכל. אבל גם על עם. אז עם ישראל הם לא עם, הם לא אם, הם לא גבייה, הם לא עם ולא גוי. הם לא אם ביחד, הם לא גבייה אחת, אלא מפוזרים מפורדים, אז אין בסיס לייחוד שם שמיים בעולם. ולכן התיקון הוא תקע בשופר גדול, כלומר אם יהיה גילוי שכינה, ואנחנו לא סתם נתלכד, אלא נתלכד מסביב לשכינה, נתלכד כדי להיות מרכבה לשכינה. זה הנושא של הברכה. ואני, מה שמעתי בברכות הקודמות הוא נכון גם כאן. זה לא בא על חשבון דברים פשוטים יותר. אוקיי? זה לא צריכים להיות צדיקים כדי להגיד את הברכה הזאת. אפשר להגיד את הברכה הזאת גם בגלל שאנחנו רוצים להיות ביחד, כי זה טוב להיות ביחד. אוקיי? אבל מה שחזר רוצים להנחיל לנו זה הבסיס האמיתי של השאיפה הפנימית הזאת של עם ישראל. יש הרבה יתרונות להיות בכל העולם. אם אנחנו רוצים לפתוח רשת בנקאית, אז זה טוב שיש לי נציג בבריטניה, ונציג בצרפת, ונציג באוסטריה. מה ששכבתי ארתי זה קורות משפחת רוטשילד. ולכן הם כבשו את כל העולם כולו. אני פספסתי, יש לי אח אחד באוסטריה, אח אחד בארצות הברית, ואח אחד פה, ואנחנו לא בבנקאות, ולכן ממש פספוס עצום. יש יתרונות לפזר את עצמנו בכל העולם. הרבה אנשים בעולם מאמינים שככה יהודים מנהיגים את כל העולם. ויש יהודים היום שהם חיים רק בגלל זה. גיסתי נולדה בשנגחאי, קצת אחרי המלחמה, אבל ההורים שלה הגיעו לשנגחאי, למה? כי יפנים חשבו שהיהודים מנהלים את כל העולם. למה הם חשבו ככה? כי הנאצים הסבירו להם את הדבר הזה, הם האמינו לנאצים, רק שהם לא השיגו את המסקנה של הנאצים, לכן צריכים להרוג את היהודים. הם השיגו את המסקנה שלכן צריכים לשמור על היהודים, כדי שאחרי המלחמה היהודים יסדרו להם שלום עם אמריקה. אז, והם צודקים במידה מסוימת, כן? הרבה מה שעשינו זה בגלל שאנחנו חוזרים בין העולם. יש בזה יתרונות פוליטיות ומחירים. אבל מה שאין בזה, זה בסיס לייחוד שם שמיים, לייחוד מלכותו של הקדוש ברוך הוא. הייחוד, האחד של הקדוש ברוך הוא מבוסס על האחד ממש של עם ישראל. ואם אנחנו לא ביחד, אז אתה מתפלל, אתה מתפלל, אתה עושה קידוש השם. אבל זה לא, אין בסיס של רק אלוקים אחד. אני קצת מגזים עכשיו. אבל אם אנחנו לא ביחד, אז השם אלוקי ישראל שאתה מייחד, והשם אלוקי ישראל שאני מייחד, יש גם פירוד בזה. לא צריכים לעבוד עבודה זרה כדי שיהיו שני אלוהים. אלוהים שלך באוסטרליה, וזה אלוהים שלי באמריקה. שנינו אומרים שזה אותו דבר. זה באמת אותו דבר. אבל לא עושים את זה ביחד, אז אין ייחוד שם שמיים כמו שצריך. ולכן הברכה הזאת, המליצות, עכשיו אני מסביר את השאלה הראשונה, המליצות של הברכה, הם, כי זה דרך שחזל לרמוז על משהו ולא להגיד אותו. הם לא רצו שתתפלל רוחנית. מה שנתיד אומר, צריכים להתפלל גשמית, פשוט, צורכים. אבל הרמז הוא במליצות. להגיד ש... קודם כל זה פנייה לקדוש ברוך הוא שהוא יתקע בשופר. והנס עוד יותר, מי שאם הנס הוא בראש הרים, אז מישהו מחזיק בנס. הקדוש ברוך הוא עומד שם, כמו בתמונות האלו, אולי אני מושפע מהכיתה ד' שלמדנו איך כבשו את מקסיקו. כן? אז באים הקונקוויסטדורים, הספרדים, והם עולים להר אחרי ששוחטים את כל אינדיאנים, ותוקעים שם, אחד תוקע שם את הדגל, ואומר, אני כובש את הארץ הזאת בשמו של מלך ספרד. כשיש כזה דגל לראש הרים, אז... זה הקדוש ברוך הוא, זה דגלו שלו, זה הנה שלו, ומתקפצים מסביב. זה הפשט של הדבר הזה. הרמז לדבר הזה זה מילה שמד לא הייתה צריכה להיות כאן, וזה לחירותנו. כלומר, זה בא להגיד לנו שיש מטרה רוחנית לקיבוץ, ולא רק מטרה גשמית פוליטית או חברתית. כלומר, אם אנחנו נהיה ביחד, אז זה לא מה שמעתי לפני כן, זה לא רק מה שמעתי לפני כן, שנכון, תנאי לקיבוץ גלויות זה קצת חירות. כי משובדים בגויים הם לא ייתנו לנו. כנראה, סתם לא ייתנו לנו, לא יודע בדיוק. לא ייתנו לנו מספיק, כן? אבל זה לא רק תנאי. אז היה צריך להיות כתוב, שחרנו כדי שנתקבץ, לא קבצנו כדי שנשתחרר. כאן זה אומר שאם אתה מקבץ אותנו, זה חלק מחירותנו. כאן מילה חירות באה להגיד שיש כאן שאיפה רוחנית, שיש כאן הבדל ברמה של מיליון יהודים לבין מיליון יהודים ביחד. כי זה בסיס, מה זה חירותנו? שנוכל להיות עובדי השם, שנוכל להיות מייחדי השם בעולם, ולא אזרחים של, לא תומכי מלכות אחרת. כן? אם אתה אזרח של מדינה אחרת, אז אתה מייחד, שמו של המלך שם. אם אנחנו ביחד, ולא מפוזר ומפרד בין הגויים, אז אנחנו ממילא ממליכי השם. זה הפשט שופר גדול. ההבדל בין שופר קטן לבין שופר גדול זה כמו ההבדל בין פסוקי הכתובים של ראש השנה לבין פסוקי התורה בפסוקי הנביאים. יש גילוי שכינה כל הזמן. ולכן יש גם שופר דק, כל דממה דקה כל הזמן. בכסל יום חגינו. אז יש גם שופר. שופר גדול זה שופר שפורץ, שהגילוי שכינה הוא כזה ממשי, שזה משנה את מהלך ההיסטוריה. כי בעולם הרגיל, אז אנשים לא רואים את הקדוש ברוך הוא. כן? אז זה מה שבא להגיד, תקע בשופר גדול לחירותנו, אני, כולנו יכולים לנסוע למקום אחד גם בלי זה. אבל שזה יהיה מהפך היסטורי, שיהיה כאן שינוי בין עולם של היעדר השם, למקום שנוכחות שכינה ונוכחות מלכות, אז זה הפשט של תקע בשופר גדול, שופר שישנה את ההיסטוריה. וכמובן, דבר שהזכרנו לפני שבוע, אבל זה ברור שהוא נכון, שאנחנו עברנו מעבר מהברכה הקודמת למעבר הזה. הברכות הקודמות כולן הן צורכי הפרטיים של היום. בכל יום ויום יש לי בעיה של פנוסה, של רפואה, של כן הלאה. בברכה הזאת אנחנו עולים על לא רק הכלל לעומת הפרט, אלא הכלל ההיסטורי לעומת הפרט. מדובר, התחלנו לדבר על ימות המשיח, שהשלב הוא קיבוץ גלויות ותיקון הסנהדרין ואני מדלג על שתי ברכות וירושלים כמו לפני כן השמדת הגויים וברכת הצדיקים וירושלים ומשיח ואז אנחנו עלינו על המסלול הזה כן? אז עלינו על מסלול היסטורי זה מתחיל בקו השופר הגדול כי זה פריצה היסטורית כי זה שינוי זה הפשט לדתי של המילה גדול שיש כאן השופר הגדול הוא עובדים בארץ השוב כבר ביום ההוא ייתקע בשופר גדול היום אין שופר גדול היום יש מקסימום שופרות קטנים אבל ביום ההוא יהיה שופר גדול כי זה מדובר על הסטייה החדה במסלול ההיסטורי שמתחיל מהתערבות יותר אקטיבית יותר גלויה של הקדוש ברוך הוא בעולם אז הסברתי הכל המילה נידחים מאיפה באה המילה נידח בכלל קודם כל מה פשט המילה המילה נידח זה נותן אסוציאציה לא שאתה נמצא רחוק אלא שאתה נמצא מרחוק כי אתה נמצא רחוק מהמקום שהיית צריך להיות דברים נידחים מהבית שלהם מהמקום כמו א' יש כוח משהו צריך להדיח אותי זה תמיד אומר שיש מקום טבעי ביתי נורמלי יש נקודת בית ויש מקום נידח נגיד מסית ומדיח אז הוא מדיח מהדרך הישר יש איזשהו מקום ביתיים, כאילו ברירת מחדל, וזה מקום שלי, שם אני מחובר, אבל משהו מדיח אותי עם כוח מהמקום הוא. אז המשפט הזה בא להגיד ש, תראה, תזכור, זה לא נכון שיהודים מפוזרים כי הם מפוזרים. במקרה נסענו, זה נסע למזרח וזה נסע למערב. כאן, אם יש רמז ארץ ישראל לדתי, זה במילה הזאת. אם אנחנו נידחים, פירוש הדבר שיש מקום טבעי ביתי שם באמת יש לי את השורש ואני האלסטיקה נמתח החבל ונמצא רחוק אם הכוח הדחה לא תתקיים אז אוטומטית אנחנו נחזור לשם כאן זה הרמז ישראל, במילה נידחים איפה כתוב המילה נידח בכלל נידח כשם עצם מה הפסוק באבשלום בשמואל ב' כשיואב בא לשכנע את דוד שצריכים לעשות משהו עם אבשלום כן אז סוף הפסוק זה ולא אנחנו משמשים בזה אחר כך זה הפך להיות ביטוי שמשמשים בו הכלל על קיסר לבל יידח ממנו נידח כמו שחש ושלום הוא אומר לדוד שלא אחד מהבנים הבן צריך להיות בבית ואבשלום מסתובב לו בגלות לבל יידח ממנו נידח כמו זה הפך אחר כך בלשון של חזר אחר כך בלשון של כולם זה השאיפה, החלום שלפעמים נראה כל כך רחוק שהגאולה תכלול את כולם שלא נפסיד אפילו יהודי אחד לשמד או להתבוללות או חס ושלום להרג לא יידח ממנו נידח כן? משם בא זה מקום נדמה לי היחיד שמופיע מילה נידח נידחים זה מקום הראשון ואחר כך בפסוק שלנו כן? בפסוק שמופיע כאן בפסוק של ישעיהו אז נידח הוא שם נרדף לעבוד לא מפוזר, אלא אם אתה מפוזר, אז אתה עבוד. כלומר, יש כאן את האלמנט, חזר כנראה רצו דווקא להכניס, וחיכו עד, עד, עד החתימה, כי זה לא... אני מתפלל שאנחנו נהיה ביחד. אבל חזר רצו שנבין שלא להיות ביחד, זה לא שאין לי את העזרה שלך. כל אחד שהוא לא ביחד, כל אחד שהוא לא בקיבוץ, אז הוא עבוד קצת. הוא נידח. מה זה אומר? אתה קיים, אבל אנחנו לא יכולים למצוא אותך. הפרה שיצא מן הבית והלך לאיבוד, הנידחים מארץ מצרים, עבודים בארץ מצרים, נידחים בארץ אשור. כן? זה אומר שאנחנו לא יודעים למצוא אותם. הם הלכו לאיבוד. הנידחים הלכו לאיבוד. עד שהקדוש ברוך הוא לא יגאל אותם. זה גם בא להדגיש לנו נקודה שלא להיות ביחד, זאת הבעיה, זאת החיסרון. מישהו היה יכול לתאר לעצמו רק מצד המילה שמפוזר זה לא דבר אני מפוזר אנחנו נפרדים אז נפרדים אתה חסר לי כדי אוהב אותך אבל זה, אני לא פגוע בגלל זה בגלל שאני לא אוהב אותך אז אני פגוע אז כדי שלא תחשוב ככה כשתבין שזאת הבעיה הבעיה זה לא ניתוק מהקודש הבעיה זה ניתוק זה מזה כל אחד שהוא לא ביחד עם הקיבוץ של המסר אז הוא נידח, הוא עבוד, הוא במצב גרוע. וזה מה שאנחנו מבקשים כאן לתקן. אני מצטט פסוק. האמת שישי, כל ספר ישי הוא מלא דברים כאלו, אבל טוב, זה תפס את עיני. פרק נונה אלף בישייהו, אורי אורי, פסוק ת', אורי אורי לפשי עוז זרוע אדוני, אורי כמקדם דורות עולמים, הלו את היא המחצבת רב מחוללת תנין, הלו את היא המחרבת ים מי תהום רבה השמה מעמקי ים דרך לבוא גולים. אז הפסוק פונה, אורי אורי לפשיעו זרוע אדוני, הפסוק פונה לקדוש ברוך הוא. והפסוק הבא, הפסוק שכולם מכירים, ופדודי אדוני ישובו נובר ציון ברינה ושמחת עולם ראשם ששום ושמחה ישיג ונעשו יגון והנחה. כן, זה גם זמירה וגם פסוק מוכר. ההתעוררות של הקדוש ברוך הוא ירים את, 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 את זרועו, ובר ציון ברינה קשור להתעוררות של הקדוש ברוך הוא. זה לא סתם לבוא ביחד, זה לבוא ביחד אל, אל השם. עכשיו, כשאמרתי שאין ארץ ישראל מפורש ב, 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 בתפילה, לא התכוונתי לטעון שחזר לא העריכו. יש תפילה אחרת, יש תפילות אחרות. מוסף של, מוסף של חגים. אז אומרים, מדברים בקיבוץ גלויות, וממשיכים ל, לביה, למקום הקדוש, כן? וכך זה מהגויים. בפוצתנו כנס מירקת הארץ ואביינו לציון עיר חברינה ולירושלים ואיבנו את השכם בשמחת עולם. אני לא חסר שלא, מי שלא יחשוב שאני כאן אומר שחסר לא חשבו זה חשוב מאוד לבוא לארץ ישראל. כמובן שגם שם לא כתוב ארץ ישראל, אלא כתוב מה? כתוב ציון ועירך. למה זה שם? כי מה הנושא שם? זה לא תפילת חול, זה לא צורכי האדם. מה הנושא של תפילת המוסף בחגים? המוסף, הקורבן. אז כמובן מה שאנחנו בית מדברים שם זה שאנחנו יכולים להקריב קורבנות, בין השאר אם אנחנו לא כאן לא יכולים להקריב קורבנות. אז זה מתחיל מקרב פסורים בין הגויים, צריכים גם ציבור, זה קורבן ציבור, אז צריכים להתלכד יחד וצריכים לעלות, כי שם המטרה הצורך קווי החוז, זה לא צורך אדם, אדם יכול לחיות בלי קורבנות, אנחנו עושים את זה, אבל הצורך שמדובר שם הוא לא הצורך, השאיפה שמדובר שם זה הקבל קורבן המוסף. שם הם באמת מגיעים, אומרים, ואנחנו מתפללים שנבוא לציון ברינה, ושם מתמלחם בנחת עולם. אבל כאן, ואני חוזר ואומר, היה בקלות היה, בגלל הסדר, אני אגיד משהו, הסדר בחלק שלנו, מהברכה הזאת עד הסוף, הסדר הוא הרבה יותר קריטי מאשר לפניכם. הייתי אומר שאין סדר בברכות הראשונות, אבל זה לא נכון, כי חזר שואלים. הם שואלים למה קודם דעת ואחר כך תשובה ואחר כך סליחה, הם שואלים, אבל תראו את התשובות, הזכרנו חלק מהתשובות, התשובות הן מאוד מאוד מקריות, הייתי יכול גם להפוך את זה, למה רפואה זה ברכה שמינית? רמז למילה, כן? אז, יש איזה סדר שם, אבל זה לא עקרוני. מהיום והלאה, הסדר העקרוני, זה הסדר של הגולה. אני חושב שחזר אומרים כאן שקיבוץ גלויות חייב להיות קודם ואחר כך הקמת חברה בעלת אופייני צדק, ורק אחר כך בניין ירושלים, ורק אחר כך ביד צדקנו המשיח, צדקנו בימינו אמן. זה הסדר של הגאולה. אז הסדר כאן הוא קבוע, וכאן, אם אנחנו מחפשים פסוקים, אז היה אפשר ללכת מקיבוץ גלויות ישר לירושלים. כמו שהולכים בתפילת המוסף של שיימים טובים. אבל חזר דווקא הרחיבו, משום שכאן מדובר לא בלהתקבץ כדי להקריב קורבנות, או להתקבץ כדי לקבל פני שכינה. כאן מדובר להתקבץ כדי לעשות את היסוד של היסוד של השכרת שכינה, והיסוד הוא קודם כל את זה, קודם כל שני ביחד, ב' זה צריך להיות גם מתוקן, אז הברכה הבאה תהיה השיב השופטנו כבר שונה ובצדק ומשפט, ורק אחר כך, וצריכים איכשהו להשמיד את הרשעים ולתקן את הצדיקים, ורק אחר כך אנחנו נגיע לברכת הקודש, כן, לשאיפה שלי להיות יותר במקום קדוש ולא במקום חול, אז יבוא אחר כך. עכשיו לא מדובר בשאיפה שלי להגיע למקום הקודש, מדובר בשאיפה שלי לא להיות לבד, לא להיות מנותק מהמרכז של עם ישראל. אם כולם מנותקים אז אין מרכז, ואם יש מרכז וחלק מנותקים אז אותו חלק הם מנותקים מהמרכז הזה. וזה יצאתי פסוק אחד, יש עוד עוד, כן, בישעיהו, אז זה מופיע, זה מופיע, מופיע המון. אם אנחנו, אני מסתכן עכשיו, כי לא עשיתי בדיקה. אבל תקחו קוקדנציה, תקחו, אני יודע, תקחו בר אילן, תעשו כל הפסוקים בישעיהו שמדברים על הקדוש ברוך הוא, אלוקים, הנביא, מבקר את המצב של עם ישראל בינתיים. אז כמה פסוקים יש בישעיהו, טוב, בישעיהו לא יהיו, כמה פסוקים יש בירמיהו או בישעיהו הנביא שמסתכל קדימה, אז יש הקדוש ברוך הוא בוכה על חורבן הבית. יש מאמרי חז"ל, כן? נכנס לי לחורבה ושמעתי. כן, אבל כמה פסוקים יש של הקדוש ברוך הוא מבקר, או הנביא מבקר את חורבן הבית? וכמה פסוקים יש שמרגישים את, את זה שעם ישראל מפוזר ומפורד? אמרו לצפון תני ולתימן אל תכלאי, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה בישעיהו. כמה פעמים העניין הזה, החזון הגדול הוא קיבוץ הגלויות, ובאו לציון ברינה, קיבוץ אותם ביחד. כמה פעמים כתוב ש... וגם השכינה תשרה על בית המקדש. יש! אני אומר שאין. כיוון שאני טוען דבר כזה, זה ממש צריכים לספור. אני אומר את זה בתוך התרשמות, אולי אני פשוט הסתכלתי, הפסוקים הלא נכונים, אבל נדמה לי שאין בכלל שיעור להבדל הנוסטלגיה כביכול, הכאב. יש פה הוא מבטיח הרבה דברים, אבל אתה מרגיש את זה שהוא אומר, אוי, אי אפשר בצב היום. זה נמצא לגבי הנקודה של קיבוץ גלויות, הקשר בין שכינה לבין קיבוץ גלויות. מה רציתי להגיד? טוב, זה הפשט של הברכה כולה. אני חושב שכאן אני אגיד משהו ברמת הכוונה של התפילה. אם אני צודק בהבנה, ואם לא צודק יותר נכון במה שאמרתי בהתחלה, אז כאן אני חושב שיש צורך מיוחד שאנחנו נכוון, כלומר אנחנו נגביר את הרגישות שלנו לצורך לפני שאנחנו פונים על התיקון. אני מניח שכל אחד, גם הבריאים שבינינו, אבל כבר הוא מכיר מחלה של אחרים, של אנשים יותר מבוגרים, אז אנחנו מבינים למה מחלה זה צורך, זה חסר, ולמה זה חשוב להתפלל על רפואה. נכון, אנשים בריאים, אנשים צעירים שהם בריאים, אולי לא יכולים לגייס את כל כוחות התפילה של אנשים מבוגרים חולים, אבל מבינים. אני לא צריך לשכנע פחד, ועם קצת מאמץ, אז אפשר לכוון יותר. לכוון בלי, לכוון לצורך, לכוון רק לפתרון, זה לא כוון. כי אתה לא באמת מכוון. אתה צריך להרגיש את הכאב, ואחר כך להתפלל. אני מניח שאנשים מבינים למה בורות זה לא טוב, גם אם חושבים שהם חכמים, ולמה חטא זה לא טוב, גם אם חושבים שהם צדיקים, וגם למה מחלה ועינויים ומחירים הם לא טובים, וגם חוסר אוכל זה לא טוב, לכן מתפללים. אני לא בטוח שרובנו מרגישים את החסר, את הצורך, את הדבר שצריכים לוותר בעצם הפירוד. אני גם צריכים להודות שזה לא מה שהודגש בחינוך שקיבלנו, בחינוך הציוני שקיבלנו. יש הסתמכות עצומה על הרמב"ן והפרופגנדה הציונית בישיבות התיכוניות. הרמב"ן מדבר על ארץ ישראל כמקום השכינה, כמקום של הקדוש ברוך הוא. לקחת מאמר מפורסם שהרמב"ן מסביר, כל הנמצא בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה. מסביר הרמב"ן, כי אלוהים, אלוהי ישראל הוא אלוהי הארץ, ושאר הארצות הם בשלטון של מערכת פיודלית כזאת, אלוקים הוא מלך העולם, אבל יש גם דוקסים ורוזנים בכל מקום. בספרד יש שם שרו של ספרד, והוא אלוהים המיידי, כלומר שקדוש ברוך הוא אלוהי אלוהים, אבל השליט המיידי בספרד זה שרו של ספרד. אז מי שגר בספרד הוא נתון. יש משהו, תפיסה מאוד פוליטית, פיודלית, שמי הביניים כאן. אם אתה גר בספרד, אתה נתון לשליט המקומי. אם אתה גר בקנט, אז אתה נתון לדוכס מקנט, ולא למלך אנגליה שיושב בלונדון. אז לכן אין לו אלוה. כי אוטומטית הוא מוסיף כבוד לאלוהים המקומיים. רק בעצם אלוהים המקומיים. אז שם יש עניין כזה שלהיות מפוזר מפורד בין הגויים זה להיות מנותק מהקדוש ברוך הוא, כי אלוקים כביכול שוכן בארץ, הוא מלך הארץ. לא אני לחלוק על הרמב"ן או לרגלי ואו לנתיבתי, אבל אני אומר עכשיו פירוש אחר לאור הברכה שלנו היום. כל מי שנמצא בארץ ישראל כמי שאין לו עולה, משום שכיוון שזו עובדה שקיבוץ עם ישראל זה רק יכול בארץ ישראל, זו פשוט עובדה. אז מי שגר בחוץ לארץ, אין לו שם עם, אין לו שם קהילה, זה לא קהל. זה לא הקהל. זה לא עם ישראל. ובלי להיות ביחד, אתה לא בסיס לשכינה. יש לך אלוהים, אוקיי, אתה מתפלל לאלוקים. זה לא כזה חבור כמו ששמע במאמר חז"ל, אין לו אלוהים, אמר עובד עבודה זרה. זה מה שכתוב, אבל באמת, זה מרחיק לכת, כן. אבל הוא לא בסיס לשכינה, כי הוא יחיד. עוד אחד, כולם יחידים. אין את הדבק שמחבר אותם יחד, הדבק שמחבר אותם יחד זה לא האדמה. זה ביחד. כמובן, זה יהיה במקום שאפשר להיות ביחד, ולא במקום אחר. אני חושב שיש לנו צורך לעשות קצת עבודה כאן לפני שמתפעלים בברכה הזאת, יותר מברכות אחרות. גם ברכות הבאות, בסדר, אנחנו מבינים, צדק זה דבר טוב, ורשת זה דבר רע, מרשינים זה דבר נורא, וירושלים, אני מקווה שאנחנו, כן, אנחנו קיבלנו חינוך בערך מכיתה ד' והלאה, למה חוסר בניין ירושלים, ואנחנו רוצים שמשיח יגיע. אז לפעמים שכחים, נכון, לפעמים אנחנו מבסוטים מאוד מעצמנו היום ולא מבינים למה צריכים את המשיח, אבל אז נזכרים, כן, זה לא נורא, פחות למדנו משהו, אפשר לעשות מאמץ, כן, אבל כמה מאיתנו באמת מרגישים, אפילו אחרי המאמץ, שעצם הגלות, עצם הפירוד, עצם הפזורה של עם ישראל, זה צורך, זה דבר כמו חסר לי חמצן, חסר לי אוכל, חסר לי ישועה, חסר לי תרופה, אז חסר לי התלכדות ביחד מסביב לנסרים, מסביב לתקיעת שופר של הקדוש ברוך הוא, מסביב להיות שאני יכול להיות ביחד, אנחנו יכולים להשרות שכינה בתוכנו. אז חלק מההכנות לכוונת התפילה הזאת, אני אכוון שאני רוצה את זה, מה שאני טוען כל הזמן. אנחנו לא רוצים את הדברים שב-18, אנחנו חייבים את הדברים שב-18. אני רוצה דברים שהם לא ב-18. אני רוצה, אני יודע, אני רוצה לזכות במיליון דולר בלוט. זה לא מכסים ב-18, זה תגיד אלוקיי ניצור. יש לך דברים נוספים שאתה רוצה. אני רוצה לעבור את המבחן מחר בבית הספר. אני רוצה שהילדים יביאו למתנה ליום הולדת. אני רוצה מכונית חדשה. אני באמת רוצה מכונית חדשה. אני אסור לשאול את זה. אני רוצה כל מיני דברים. אני רוצה שרב תחצי ייתן לי נשיקה אחרי תקיעת שופר. נתן לי פעם האחרונה זה לפני 7 שנים. זה כבר חסר לי. זה הרבה דברים שאני רוצה. בשבילי זה לא מבקשים מה שרוצים. מבקשים מה שאי אפשר לחיות בלעדיהם. את הצורכים. כל אחד ישאל את עצמו כמה הוא מרגיש שאי אפשר לחיות בלי קיבוץ גלויות. אני שואל שאלה עכשיו פוליטית, כמה מכם באמת אומרים, תראה, יש 2 מיליון יהודים, בין 2 ל-6 מיליון יהודים, תלוי איך סופרים, יש בין 2 ל-6 מיליון יהודים בארצות הברית. כמה הם חסרים לנו? יש 50,000 יהודים באילת, מי יודע אם זה בארץ ישראל או לא? כמה הם חסרים לנו? יש שם מדבר, בינינו לבינם. אני לא בטוח שהם מלוכדים איתנו, כן? אני רציתי לדבר דבר שהם ישראלים כאן יכול. זה לא תרבותית, זה מקומית, כן? אם אי אפשר ליהודי לחיות בלי זה, אפשר להגיד את זה ב-18. כי זה נושא הברכה. ונושא הברכה הוא שהשכינה תהיה בתוכנו, וזה רק אם כל הברכות הבאות הם שאנחנו נבסס את השכינה. ואי אפשר לבסס שכינה, דבר ראשון זה שני ביחד. אחרי שני ביחד צריכים להיות גם ביחד בסדר, כמו ביחד מתוקן. זה צריכים שופטים, צריכים מערכת צדק, צדק ומשפט ייבדה, ושווה בצדקה. זה הפסוק שמסביר הברכה הבאה. ואחרי כן אנחנו צריכים להרוס את כל הרשעים. ואחר כך לתגמל את הצדיקים, ואחר כך רק אחר כך נוכל להתחיל לבנות ירושלים, ולכונן את מלכות השם, כיסא דוד בעולם. טוב, זה ברכת... ברכה הזאת. ברכה הבאה, נגיד כבר מילה, ברכה הבאה היא ברכה קשה, בגלל שלמרות שזה פשוט מאוד, אבל הוא לא ממוקד. השאלה העיקרית שאני רוצה לדבר עליו בברכה הבאה, זה מה הקשר בין הדברים שמוזכרים שם. הברכה מדבר בשיבה שופטינו כבר ראשונה. כן? ביסוד הסנהדרין. זה הנושא. שיהיה דין תורה, שיהיה משפט עברי נוהג בארץ ישראל. זה הנושא. אז מה זה לעשה ממנו יגון מנחה? זה יפה. מה זה עושה פה? זה באמת כואב לך שאתה נאנח, אז תבקש, אבל למה, מה הקשר לפה? ואז הוא מלוך עלינו, פתאום מלכות השם שייך בברכת דוד לדעתי, מלכות דוד זה מלכות השם. הברכה התחילה להתפזר כאן, זה התחיל מאוד ממוקד. שיבה שופטינו, ואז פתאום אנחנו ממיסים את כל הדברים בסדר, אני רוצה גם להיות שמח. שמים ממני יגון מנחה, שאני אפסיק להיות עצוב. ואם יהיה סנהדרין, אני לא יהיה עצוב. יש להם עוד יותר עצוב, הם יהרגו אותי. יש הרבה יהודים שכל יום אומרים שאנחנו שמחים שאין סנהדרין. מי שמכיר את המצב של עם ישראל יודע שזה אחד מהברכות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, זה שהם אמר בינתיים אין לכם סנהדרין. כי איך אפשר לתאר מה היה קורה? מספיק שיש שלושה מועצת גדולי התורה, מה יהיה אם היו צריכים להקים סנהדרין במצב של עם ישראל? יום אנו בער על החילונים, מדבר על הדתיים. אז מה באמת הנושא האחד שכל הברכה הבאה מתלכדת מסביבה? זה לשבוע הבא.